ברוכים הבאים לפודקאסט הפיננסי, גילאון וגורדון.
שבוע טוב לכל המאזינים, גם לאלה שצופים וגם לך דרור.
שבוע טוב לכולם, שבוע טוב נדב, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אני מבין שאחרי הלילה האיראני, גם לך לא היו מזיקות עוד כמה שעות שינה.
לא, אני צריך יותר משלוש שעות שינה בדרך כלל, אבל האנרגיות מחזיקות אותנו.
אין ספק.
איך עבר הלילה?
בסדר גמור, אני חושב שהזדהו איתי כל ההורים לילדים בגילאי מסגרות, שזה בהחלט עוד יום מאתגר, אבל הכל במסגרת הנסיבות, אני חושב שזה סביר לחלוטין. ואגב זה, אולי למדנו עוד שיעור בצניעות אתמול, שדובר צהל הודיע שעשרות כתב"מים וטילי שיעוט
כן.
בדרך לישראל, לא היה נראה שהבורסה תהיה כפי שהיא נראית מהבוקר. אני רק אגיד למי
שלא... מהבוקר היא בירידה קלה.
כן, היא בירידה קלה מאוד, למי ש... זאת אומרת, אנחנו מקליטים, אנחנו ממש יום אחרי האירועים מאיראן, שהם חסרי תקדים.
כן.
ההשפעה על הבורסה היא מעטה.
השפעה על הבורסה היא מעטה, אני חושב שבדרך כלל... כמעט תמיד זה ככה, שאתה נמצא לקראת איזשהו אירוע מפחיד, אז השלב של שיא הפאניקה הוא לפני האירוע עצמו. ושהאירוע עצמו מתרחש, עוד בסוף יש איזושהי מציאות. אני חושב שבעיקר המשקיעים כרגע מאוד רוצים לדעת האם תהיה תגובה, ולפי זה ישראלית, ולפי זה הדברים יקבעו. וכרגע, לפחות בשעה שאנחנו מדברים, זה לא נראה כמו משהו שהולך להתרחש... בזמן הקרוב, אם בכלל, אולי כן, אולי לא, לפחות הבורסה לא מגיבה ככה, אני בטוח שאם ישראל תגיב בצורה משמעותית, אנחנו נראה את הבורסה חוזרת לאותה אווירה שהייתה אתמול כשהכתב"מים היו בדרך לישראל.
מדד הפחד, אגב, כן ראינו שבשבוע שעבר עלה, אני חושב שחוסר הוודאות הוא הרבה יותר גרוע לשוק, מאשר באמת אפילו התקיפה החסרת תקדים שהייתה אתמול, ראינו את התוצאות שלה, ואולי זה באיזשהו מקום הרגיע דווקא את המשקיעים ממשהו הרבה יותר גרוע שיכל לקרות, ואין ספק שהיה יתרון גדול לעובדה שלא היה מסחר, לא בארצות הברית, לא באירופה, לא בישראל, היה סוף שבוע, בארצות הברית עדיין, גם באירופה אין מסחר היום, אז גם זה עזר כדי בעצם לסכם את האירוע בינתיים.
אני רק מדמיין
לא באמת לראות את כל ההשפעה.
אני סקרן הדעת או חושב על זה איך השוק היה מגיב, אם תוך כדי המסחר היינו מתבשרים שכתב"מים כבר שוגרו, ואולי בהמשך צפויים טילים בליסטיים לנחות על ישראל בכמויות כאלו, אני די משוכנע שהרבה מאוד אנשים היו עושים טעויות שהיו עולות להם כנראה בהרבה כסף.
זה נכון מאוד, אנשים מלחצים.
גם כרגע, לא צריך להסתכל על ההשקעות בטווח כל כך קצר. מה קורה היום בשוק, אחרי אתמול. אתה יודע, לא צריך להתבלבל, זה אולי כיף לעשות את הדבר הזה, אבל ברור שצריך להסתכל בראייה ארוכה יותר.
כן, אני חושב שבאמת, שיעור בצניעות ובאמת להבין, ולא לעשות כל הזמן שינויים בתיק השקעות, באמת לבוא עם תיק השקעות שהוא מוכן. אני חושב שאגב הלקוחות שלנו, גם אנחנו יותר מוכנים בהיבט הזה בגלל שילוב של רכיבי דולר שמגינים מאוד על התיק ומשמשים לאיזשהו גידור. כן. אגב תיקי השקעות, אז מתחילת השנה הם עדיין בביצועים חיוביים, אנחנו עוקבים אחרי מדד דפוס שלנו, שהוא דומה מאוד למדד הכללי שיש לגופים המוסדיים לבתי השקעות, מייצג אגב 45% מניות, 55% אגרות חוב, הוא עלה מתחילת השנה ב-2.5%, בעיקר בשל העליות שהיו במדדי המניות והדולר שהתחזק.
כן, אגרות החוב ירדו חזק.
בדיוק, אגרות החוב, בעיקר בארצות הברית, הם הפסדים של 3% מתחילת השנה.
כן. אני אגיד אתה יודע, אנחנו מדברים על עליות יחסית יפות מתחילת השנה, אבל הסתכלתי היום מה עשו המדדים החודש, אנחנו באמצע החודש,
כן.
14 באפריל. מתחילת החודש, מדד תל אביב 125 ירד כבר ב-5%, היום הוא יורד כרגע לפחות בעוד 0.5%, ואת מדד המניות העולמי ירד בכמעט 3%. אז אנחנו בעליות יפות, למרות שאנחנו נמצאים בכמה ימים של מימוש רווחים, ואולי זה המקום להגיד, המלחמה פה בישראל היא מאוד מאוד חשובה לנו, יש לה גם השלכות על העולם, אבל לאמריקאים, לאירופאים, ליפנים, יש גם אתגרים משלהם, שמשפיעים לא פחות על השווקים בתקופה האחרונה.
הם בעיקר קשורים לאינפלציה ולכסף הורדות הריבית. מתחילת השנה אגב הנפט, שככה מתחת לרדאר, עלה ב-20%.
כן.
בארצות הברית האינפלציה מפתיעה כבר 3 חודשים עם נתונים שהם גבוהים מהציפיות.
נכון. שהנפט כן דווקא יכול להיות קשור למה שקורה פה. זאת אומרת, אם יש סיכון למה שנקרא לאינפלציה גבוהה ממה שמצפים, חלק גדול מהסיכון הזה קשור גם לסכסוך פה במזרח התיכון.
טוב, נוסיף על זה את המצב בישראל, שכבר הפך להיות איזושהי לחימה איכרונית, וכלכלה שצריכה להתמודד עם אתגרים שהם גם ביטחוניים, תקציביים, מדיניים. יש הרבה על מה לשוחח. אנחנו ננסה היום באמת לדון בגורמים שמשפיעים על תיקי השקעות, להעניק כלים לצלוח את התקופה המאתגרת הזאת, לפחות מבחינה פיננסית, משאר הבחינות אין לנו הרבה יכולות.
כן. קדימה, בוא נעשה את זה.
כן, אני רוצה שנתחיל דווקא מהדולר, מתחזק ב-3.5% מתחילת השנה, הבורסה ממשיכה בביצועי החסר, זאת אומרת, על אף העליות, היא ממשיכה בביצועי החסר למרות העולם, הנתונים אבל לא כך רעים, זאת אומרת, דווקא שוק האג"ח, נגיד, עושה ביצועים עודפים, מרווחי התשואה בשוק הקונצרני,
פחות גרועים מאשר שוק האג"ח, נגיד, בארצות הברית.
אוקיי, פחות גרועים, זה גם, זה נכון. השוק הקונצרני נמצא ברמות נמוכות יחסית, ואם מסתכלים אגב על שער החליפין האפקטיבי, הוא התחזק בקצת פחות מאחוז.
כן.
וגם הבוקר, עם המתקפה, לא זז הרבה שער החליפין.
נכון.
זאת אומרת, החוזים, כי היום אין באמת מסחר בדולר, החוזים.
השקל טיפה מתחזק היום, לפחות מול הדולר, אז רק אני אגיד שאנחנו מדברים על השוק הקונצרני, אנחנו מדברים על המרווחים בשוק הקונצרני, זאת אומרת, אתה מצפה שבתקופה של משק שנמצא במשבר, כדי שמישהו יסכים לקנות איגרת חוב של חברה, הוא ידרוש פרמיה יותר גבוהה, תשואה יותר גבוהה, ואנחנו דווקא רואים משהו הפוך לגמרי. היום התשואות הנדרשות על איגרות חוב קונצרניות בישראל, אני מדבר ככלל, עודף התשואה שדורשים על איגרות חוב, על השקעה באיגרות חוב קונצרניות בישראל, הוא יותר נמוך ממה שהוא היה לפני השביעי באוקטובר. זה נקודה מעניינת, אבל מצד שני, כשמסתכלים על פרמיית הסיכון של מדינת ישראל בעולם, מה שמשתקף בחוזה ה-CDS, העלות הביטוח על אגרות חוב של מדינת ישראל, אנחנו כן רואים שאנחנו נמצאים שוב פעם ברמות שהן רמות C, או קרובות לרמות ה-C מתחילת המלחמה. אני חושב שבישראל...
אתה לא חושב שהמשקיעים בישראל קצת אדישים מדי?
אז כן, זה נראה ככה, אני חייב להגיד שיש משהו, יש איזושהי הגנה, איזושהי, קוראים לזה אופציית פוט, מובנית בתוך השוק הישראלי, כי קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, בסופו של דבר צריכים לתת לנו המשקיעים, החוסכים, תשואה שקלית, כשאנחנו צריכים את הכסף שלנו בגיל פרישה או לפני, אם זה קרנות השתלמות. ולכן, כהגדרה, כשיש איזושהי פאניקה בשוק המקומי, אותן קרנות שכל חודש אנחנו בלי לשים לב, מפרישים חלק מהשכר שלנו, וזה יוצא סכומים אדירים, אותן קרנות שמחות כשיש מוכרים, והן באות וקונות את האגרות חוב הקונצרניות, את המניות, יש להם חיבה מיוחדת לחלק מהמניות, וכמובן לאגרות חוב קונצרניות, ואז הן קצת ממתנות את ירידות השערים. אז זה דבר שהוא סבבה והוא עוזר לשוק שלנו, ואני חושב גם שחלק מהמשקיעים, אולי חלק באיזשהו מקום, מאמין שאחרי המפלה, המכה הגדולה שקיבלנו, אולי תבוא תקומה גדולה או משמעותית, ואפשר
להגיד... מכאן האופטימיות.
כן, יכול להיות שאנשים מפחדים, אתה יודע, לפספס את זה. אתה אומר, אוקיי, אנחנו כבר 5 חודשים במלחמה, פחות או יותר הדברים די נראים שלא זזים לשום מקום. אז יש כאלה שאומרים, אולי סביב עסקת חטופים, נלך להפסקת המלחמה מול עזה, ואחר כך אולי נגיע לאיזשהו הסדר מול חיזבאללה, ואחר כך בחירות, והנה יש לך תסריט, שאם אתה באותו זמן לא בשוק הישראלי, אתה הולך לפספס פה משהו אולי
גדול. כן, אבל יכולים להיות גם תסריטים כל כך שונים ומגוונים מהתסריט שהרגע הצגת.
נכון.
להם אין מספיק ביטוי, וזאת ההרגשה שלי אולי, שלא מקבלים מספיק ביטוי, ואולי רואים פה רק את הדברים הטובים. אגב, המון נתונים כלכליים מתפרסמים, והם מצביעים על כיוונים הפוכים לגמרי. גם בארץ, אגב, וגם בעולם. איך אפשר ליצור תמונה אחידה ועקבית מכל המידע הזה שהוא מבולבל, סותר לעתים?
כן, אז קודם כל באמת נתונים הכלכליים מראים תמונה מעורבת וזה קצת מבלבל לגבי מצב הכלכלה, כי יש אינדיקטורים חיוביים ברורים כמו למשל שוק העבודה בארצות הברית, שנשאר חזק, הצריכה הפרטית, הצמיחה באופן כללי בארצות הברית מרשימה, ויש גם נתונים שליליים. האינפלציה, core inflation בארצות הברית, האינפלציה שם דביקה, האינפלציה הליבה היא דביקה, באירופה יש ביטון, אז אולי חשוב לא להתמקד רק באינדיקטור אחד או שניים, אלא לבחון את המכלול הרחב של הנתונים מכל העולם, ושאני חושב שכשבוחנים את משקל הראיות, רוב הנתונים עדיין מעידים ברמה הגלובלית, אני לא מדבר רק על ארצות הברית, על איזושהי עתה כלכלית, מה שכן, זה לא קורה בצורה ליניארית, והמעבר הוא לא מעבר חד ומיידי מהתרחבות למיתון, אנחנו רואים שזה תהליך ארוך, וזה עלול באמת לבלבל.
הרבה יותר ארוך ממה שחשבו, אגב, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל הוא באמת הרבה יותר ארוך ממה שחשבו. אתה חושב שהעובדה שהאינפלציה בארצות הברית באיזשהו מקום נתקעה ברמה של בין 3-4%,
כן.
אומרת אולי שהיא הפכה למבנית, ושהניסיון של הבנק הפדרלי לרסן אותה פשוט נכשל?
יש סיכוי כזה שבאמת אנחנו נמצאים היום בעולם שצריך להתרגל שהאינפלציה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו נגניח עד השנתיים שלוש האחרונות, אבל זה לא בהכרח, כן יכולים לראות שהירידה בקצב האינפלציה בארצות הברית וכמובן גם באירופה התחילה עוד לפני שעלות הריבית של הפד ושל הבנק האירופאי המרכזי התחילו להשפיע. עכשיו אנחנו רואים בתקופה האחרונה, דיברנו קודם על הנפט שפתאום זינק ב-20%, האם זה קשור לריבית, לא קשור לריבית, אני חושב שכמובן זה קשור לדברים אחרים, אז התנהגות אולי לא ליניארית בזמן של דיסאינפלציה. זאת אומרת, אנחנו רואים מגמה של אינפלציה שיורדת, אבל מדי פעם קפיצות, שזה דבר שהוא טבעי, אבל זה נובע מסיבות יותר גיאופוליטיות ופחות כלכליות. אז שאנחנו מנטרלים את הגורמים האלה, אנחנו רואים עדיין שהאינפלציה בסך הכל במגמה של ירידה, למרות שאנחנו מסתכלים על מדד הליבה בארצות הברית, אז באמת אנחנו
הוא ממשיך להפתיע כלפי
מעלה, שהוא מפתיע מדד הליבה כלפי מעלה, ובאמת אינפלציית הליבה בארצות הברית עדיין רחוקה מה2% שזה היעד של הבנק המרכזי,
היא קרובה ל4% אגב, 3.8%.
כן, בדיוק. אז אני אגיד שבינתיים אני לא רואה סימנים ממש ברורים ומובהקים שהאינפלציה היא הפכה לגבוהה מבנית לטווח ארוך, אבל לא כולם בדעה הזאת, אני חושב שמה שלמשל אנשים מרימים גבה ואומרים יש פה בעיה, זה הגירעון של הבנק,
זה בכלל, זה
הגירעון הפיסקלי, שהפך להיות כאילו סטנדרט, מדפיסים,
זה ממש נראה שהעולם, זה נראה שהעולם עבר למציאות של גירעונות מבניים, גבוהים יותר, אינפלציה גבוהה יותר, ריבית גבוהה יותר, גירעונות גבוהים יותר, זה נראה שזה הסטנדרט החדש.
נכון. אז כן, אז יש מדיניות פיסקלית מרחיבה שמגיעה בתקופה שאין מיתון בארצות הברית, זאת אומרת, אנחנו עדיין בקצב צמיחה יפה בארצות הברית, עם שוק עבודה חזק, ולכאורה אתה לא במצב שאתה צריך שהממשלה תבצע מדיניות מרחיבה, ופתאום תמחול לסטודנטים על ההלוואות סטודנטים בארצות הברית, ותשחרר עוד כסף לעשות חיים. אז יש שם גירעון של 7% מהתוצר בארצות הברית, שזה גירעון ענק, אם הולכים ומגדילים את היחס חוב תוצר, וזה מזמין לחצים אינפלציוניים, ופועל בניגוד למאמצים של הבנק הפדרלי לרסן את האינפלציה. עכשיו, אז כשהממשל ממשיך במדיניות מרחיבה בתקופה שאין בה מיתון, זה מגביר את הביקוש ואת לחץ המחירים, כלומר את האינפלציה. עכשיו, אני חושב שהפד מצידו, הוא צריך להתמודד עם ההשלכות האינפלציוניות של אותה מדיניות פיסקלית מרחיבה, אבל אם הוא יעשה את זה בצורה חדה מדי, הוא עלול לייצר דינמיקה של פגיעה קשה בשווקים ובכלכלה, ולכן הוא קצת במלכוד. אני חושב שבעולם נורמלי, זה מה שהוא אמור לעשות. זאת אומרת, בזמן שהממשל מרחיב, הפד היה צריך להעלות את הריבית אפילו יותר ולייצר מציאות שתיתן קונטרה, אבל כרגע זה קשה לעשות את
זה לא אפשרי, כן, זה לא יהיה
אפשר לעשות. אז אני חושב שהבנק הפדרלי בגדול תקוע בין הפטיש לסדן, הוא מצד אחד צריך להילחם באינפלציה שמוזנת בעיקר על ידי הממשלה, אבל אם הוא יפעל בצורה מרסנת מדי, הוא עלול לגרום למשבר כלכלי, וזה דילמה לא פשוטה של הפד, גורמת לו היום להיות זהיר יותר.
ברור, אבל זה באמת נראה שאנחנו עוברים מסביבה של האינפלציה הנמוכה, של אין ריביות, של צמיחה שהיא יציבה, לעולם של אינפלציה מבנית, כמו שאמרנו, שהיא הרבה יותר גבוהה. ריביות גבוהות, צמיחה מתונה, מה ההשלכות בסוף על תיקי השקעות? מה צריך לעשות שונה? איך צריך להגיב לדבר הזה?
אז בוא נניח רגע שהתזה שלך נכונה, ואנחנו אכן נמצאים במעבר של, למשטר של אינפלציה מבנית גבוהה יותר, וריבית שכתוצאה מכך תהיה גבוהה יותר לאורך זמן.
כן.
כמובן ישפיע על ההשקעות לטווח ארוך, ובדרך כלל בנכסים, בסביבה של ריביות נמוכות, מי שנהנה זה המניות צמיחה וחברות הטכנולוגיה. מצד שני, כשהריביות יותר גבוהות, אז אותן מניות דווקא יהיה להן יותר קשה. גם חברות, ראינו דרך אגב דוגמה טובה, שהראסל 2000, שזה המניות הקטנות, איך שיצא נתון האינפלציה, שהוא הפתיע עוד פעם כלפי מעלה והרחיק את הסבירות להורדת ריבית קרובה, ראינו ירידה מאוד חדה במניות הקטנות. אבל מגזרים שכן נהנים מריבית יותר גבוהה או פחות נפגעים, זה אנרגיה, חומרי גלם, מניות של חברות ערך, ועוד משהו שאנחנו, אני חושב שהוא מאוד מתחיל לקבל תמונה מאוד ברורה, זה ההתחזקות של הדולר. כי אם בארצות הברית הצמיחה יותר חזקה, והריבית יותר גבוהה נגיד ביחס לאירופה ובטח ביחס ליפן, אז בסופו של דבר גם ההשקעה הדולרית היא יותר אטרקטיבית. אני חושב שזה משתלב לא רע בכלל עם האסטרטגיה שלנו שאנחנו כבר דבקים בה מתחילת 2023, של יצירת חשיפה די משמעותית לחול בכלל ולדולר בפרט.
גם בתיקים אגב של הגופים המוסדיים, של בתי השקעות, בטח במסלולים היותר מנהייתיים, אני חושב ששם הפוזיציות הן יותר מתחיות ודולריות, ויגנו על המשקיעים, ובאמת יעבו איזשהו סוג של גידור במקרה של קטסטרופות מקומיות.
כן, בכלל, ההשקעה היום המניעתית, גם במסלולים, מסלולי מניות כביכול הרגילים, לא אלה שקוראים לעצמם מניות חול, אז בערך 70-80% מהחשיפה היא לחול, מה שכן, הם מגדרים, בערך 80% מהחשיפה, הם מגדרים, ואז בעצם יש כן יחסית השפעה נמוכה של השינוי בשער החליפין.
תגיד רגע, לגבי ארצות הברית, פתחנו את השנה עם ציפייה ל6 הורדות ריבית של 0.25%,
כן.
במהלך השנה הזאת ב-24, בפרק הקודם, הקלטנו אותו לפני חודש, הציפייה כבר ירדה ל3 הורדות, איפה אנחנו עומדים היום?
טוב, אז היום אנחנו, השוק מגלם קצת פחות משתי הורדות ריבית.
מה, זאת אומרת, בקצב הזה אנחנו בעוד חודשיים נספר שמעלים את הריבית.
יש כאלה שכבר מתחילים לטעון שבעצם המהלך הבא של הפד יהיה העלאת ריבית בכלל ולא הורדת ריבית, אבל כרגע הם בניות. הייתי אומר שבערך 35% השוק נותן הסתברות לשתי הורדות ריבית עד סוף השנה, ויש 20% בלבד ל3 הורדות ריבית, אז באמת התרחקנו מהאזור הזה. ויוני, שזו החלטת הריבית שרבים טענו ששם בטוח הריבית תרד, כי אחר כך אנחנו מתקרבים לבחירות, והפד לא אוהב לעשות שינוי כל כך משמעותי לפני בחירות.
כן.
אז יוני היה תאריך היעד להורדת הריבית.
היינו מגיע.
ההסתברות להורדת ריבית ביוני עומדת על 27% בלבד.
מדהים.
כן.
אגב, בניגוד לארצות הברית, באירופה הנתונים נראים חלשים מאוד. צמיחה אפסית, אינפלציה יורדת כבר 8 חודשים ברצף. אגב, היא ברמה הנמוכה, הכי נמוכה שלה מאז תחילת 22.
נכון.
אני חושב שקריסטין לגארד, יושב ראש הבנק האירופי המרכזי, היא צפויה להקדים את הפד והיא תבצע את ההורדת ריבית הראשונה?
כן, אז אני חושב...
אגב, הזכיר שהריבית באירופה עומדת על 4.5% כמו בישראל.
כן, יש שם 4.5 או 4% על...
4 לפקדונות, אבל אוקיי. אז מה, אתה חושב שתעשה את זה לפני הפד?
אבל זו שאלה שהיא במקום, כי אתה יודע, במסיבת העיתונאים האחרונה של ה-ECB, של הבנק האירופי המרכזי, לגארד אמרה בפירוש, הכניס המשפט חדש שלא אמרה עד עכשיו.
If our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission were to further increase our confidence that inflation is converging to our target in a sustained manner, it would be appropriate to reduce the current level of monetary policy restriction.
אז כמו ששמעת את לגארד, סביר מאוד להניח שאם לא נראה שינוי במגמה האינפלציונית ובאמת תמשיך להתמתן והם ירגישו שההשפעת הריבית הולכת ומחלחלת, אז בחודש יוני אנחנו נראה הורדת ריבית לא בארצות הברית, אלא באירופה. כי אירופה באמת סובלת מקצב צמיחה נמוך בהרבה, אפסי, לעומת ארצות הברית, והאינפלציה שם מתחילה לחזור לדוואי, אז יש שם היגיון להורדת ריבית, מה שגרם באמת לדולר להיות הרבה יותר חזק השנה ביחס ליורו.
מעניין מאוד. טוב, אני רק אזכיר, ואנחנו נמצאים באמת בעולם שהוא דינמי, אנחנו בפודקאסט שהוא חודשי, אבל אנחנו זמינים לשאלות תוך כדי, מי שרוצה לשוחח, לדבר, אז אנחנו כאן, וכמובן שאם יהיה משהו חריג, אז אנחנו נעלה בפודקאסט במבנה כזה או אחר, אם באמת נחשוב שיהיה מה לציין.
כן, אולי נדבר, אולי רק נזכיר בסוף כמה שורות תחתונות לאיך אנחנו רואים את הדברים.
אוקיי, כן, מעולה.
אז קודם כל, הצעות באגרות החוב עלו משמעותית כבר תקופה ארוכה, ויש אנשים שיש להם חלק מהתוכניות רק באגרות חוב, צריכים לשים לב שצריך להסתכל על התיק כמקשה אחת, כל חלק, כל אפיק יש לו את התפקיד שלו, המניות עשו עבודה נהדרת, זה יכול גם להתהפך, ויהיו תקופות שהמניות יהיו פחות אטרקטיביות ואגרות חוב יעלו. התשואות הגלומות היום קדימה על אגרות החוב עלו גם באגרות חוב הממשלתיות. כשאני מסתכל על עקום התשואות בישראל, אז זה נורא נורא בולט לי שבדווחים קצרים התשואות יחסית נמוכות, אבל כשאנחנו הולכים ומעריכים את המח"מ, התשואות מאוד מאוד עולות. אז בחלק הקצר של העקום, נניח, אנשים יגידו, עדיף להיות בדולר, כי התשואות שם יותר גבוהות מאשר בשקל, אבל כשהולכים לחלק הארוך יותר של העקום, אז עדיף להיות לכאורה בשקלים, כי שם השוק מגלם גם את הסיכון של מדינת ישראל, לגבי העתיד של מדינת ישראל, וזה לא רק הצפי לשינוי בריבית, וכתוצאה מזה גם אנחנו יכולים לגזור תשואות באפיק הקונצרני. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהוא מאוד מאוד חשוב לתיק ההשקעות היום, זה החשיפה למתח. חשיפה למתח מעניקה תשואה יחסית גבוהה בטווחים הקצרים, היא מעניקה גם הגנה למקרים שאו יש פה בעיה, או שבלי קשר למה שקורה פה, שוק המניות העולמי יחליט שהוא עובר מימוש אחרי כל העליות, כן. בדרך כלל אנשים רצים לדולר, וזה מאוד מאוד מגן על התיק, והדבר, אני חושב, השלישי, זה קור רוח.
כן, לא לקבל החלטות, כן.
בדיוק.
לא להרב פה את הרגש יותר מדי, באמת לעשות החלטות שהן...
נכון.
שקולות.
נכון, לא להסתכל מה יהיה מחר. זה אתה יכול לעשות בשיחה עם חברים, האם השוק מחר יעלה או ירד כתוצאה מאלף בית, זה אחלה, זה כיף. אבל לא לקבל החלטות השקעה על בסיס הדברים האלה, ולזכור שאנחנו עדיין מדברים על שווקים שלאורך זמן עולים, ומי שיוצא בזמן, מאוד מאוד קשה לו לחזור בזמן, אז להישאר ממושמע, לוודא שתיק ההשקעות עונה לדרישות, לוודא שיש מספיק איזונים, בלמים, הגנות, וגם שחקני התקפה, וזה בעצם, אני חושב שמאוד מאוד מאפיין תיקי ההשקעות שאנחנו בונים, ואנחנו כל הזמן אדב, אתה ואני, עוקבים אחרי התיקים, אם צריך, אנחנו גם עושים שיחות יזומות.
בסדר גמור. דור, המון תודה, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שקט.
בשורות טובות.
שבוע ובשורות טובות.
להתראות.
ביי, להתראות, ביי.